שלום וברכה ובוקר טוב, ואנחנו סיימנו את פרשת בראשית, ואחרי פרשת, שלום וברכה, אחרי פרשת בראשית התחלנו בפרשת נוח, ועמדנו על שאלה, השאלה היא על הפסוק ונוח מצא חן בעיני השם, למדנו שחן זה מלשון חינם, חנינה, כן? ולכן גם אומר שלמה המלך שקר חן. כלומר, החן זה מה שמצא באופן אובייקטיבי איננו יפה, על היופי נאמר הבל היופי, אבל לא שזה שקר. לעומת החן שהוא השקר, כלומר הוא מבטא משהו שנוגד את הכללים. כן, כש... מעניקים חנינה למישהו, לפי הכללים הוא חייב, לפי אכן הוא פטור. ואז יש לנו שאלה, אם נוח מצא חן, אם אנחנו נלך באופן ישר וישיר אל המשמעות של הדבר, זה אומר שנוח איננו צדיק. לעומת זה, הפסוק שבא מיד לאחר מכן, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. אם כן, יש פה סתירה. אגב, רשי אומר, לפי שהזכירו, סיפר בשבחו. איפה הזכירו? הזכירו בפסוק, ונוח מצא חן בעיני השם. איפה סיפר בשבחו? נוח איש צדיק. אם כן, יוצא שחן, זה לא שבחו, לפי רשי. שבחו זה רק מה שבא בפסוק השני, שהוא הפסוק הראשון של פרשת נוח. שם נאמר נוח איש צדיק. ועלתה לנו שאלה, אם זה כך, יוצא שנוח היה צריך להיסקות במבול, והוא ניצל. ונשאלת השאלה, מדוע? איך אני יודע שאם הוא היה צריך להיסקות במבול? אני מסתכל כאן בפרק ו'. בפרק ו' כתוב, בפסוק י"ג, ויאמר אלוהים לנוח, תץ כל בשר בלפני. כל בשר. אומר רש"י, במקום שיש זנות, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת רעים וטובים. רעים וטובים. אם כך, זה שנוח צדיק, לכאורה זה לא מספיק כדי להינצל. כי הרי במבול נהרגו כולם, קץ כל בשר, רעים וטובים. אנחנו רגילים לחשוב שאם יש, התחלתי בזה שבוע שעבר, אנחנו רגילים לחשוב שאם יש איזשהו אסון טבע, צונאמי, רעידת אדמה, שריפה וכדומה, ויש נספים ויש ניצולים. אז המחשבה הרגילה היא לומר, הניצול זה הצדיק. אבל המציאות היא שהניצול זה מי שיודע לשחות. הניצול זה מי שיודע לשחות, או שיש לו גלגל הצלה. כלומר, זה לא מספיק להיות צדיק כדי להינצל מן המבול. המבול הרי הוא אסון שמקיף את כל העולם, פחות בכפשה, ואם כן, אין שום סיבה שזכות של צדיק תעמוד לצדיק להינצל. אלא אם כן, מדובר בצדיק שכל ההנהגה שלו היא מעל הטבע, ולכן אסון טבעי איננו יכול לפגוע בו. עכשיו, איך אנחנו רואים את זה? צריך פשוט לדעת לקרוא את הפסוקים. כתוב, ונוח מצא חן בעיני השם. אבל כשאנחנו יודעים שנוח הוא צדיק, זה לא צדיק לפני השם, אלא זה את האלוהים, התהלך נוח. זאת אומרת, הוא צדיק לפי הקריטריונים של אלוהים, הוא לא צדיק לפי הקריטריונים של השם. ולהיות צדיק לפי הקריטריונים של אלוהים, זה לא מספיק, כדי להינצל מן המבול. מה זה צדיק של אלוהים? אתה אומר מידת הדין. ומניין לך שאלוהים זה מידת הדין? כי סיפרו לך בגן, אבל אני לא נגד מה שסיפרו לך בגן, זה לקוח מהמדרשים, אבל אנחנו כאן לומדים פשוטו של מקרא. מי זה אלוהים לפי התורה? איפה מוזכר לראשונה שם אלוהים? בראשית בריא אלוהים. יפה. מה אני לומד מזה? אלוהים זה הבורא. בורא הטבע. ולפי הטבע, אדם שנופל למים, טובע. אדם שנכנס לכבשן, נשרף. זה לפי מידתו של אלוהים. לכן אתה קורא לזה מידת הדין. נכון? אבל זה לא מתחיל מזה, זה מתחיל שזה הטבע. עכשיו, יש אצל נוח, אפשר לומר יש מידה נפלאה, והיא הצייטנות. אני קורא כאן בפרק ו' פסוק כ"ב. ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים ונעשה. זה צייטן. יותר מזה, המדרש הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא הגיע לנוח ואמר לו, נוח, אני הולך להשמיד את העולם כולו. איך הגיב נוח? לפי הזוהר אמר, ומהיתי? מהיתי? זה אומר, אתה הולך להשמיד את העולם, אבל מהיתי? זאת השאלה. וזאת אומרת שנוח לא יוזם שום מהלך, אלא מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעשה טבע, אתה תנצל וכדומה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בספר בראשית בפרק י' ז', אנחנו עכשיו בפרק ו', אבל אם אנחנו מסתכלים בפרק, או איזה יופי, המחצית הראשונה הגיעה. כן. אם אנחנו מסתכלים בפרק י' ז' בראשית, זה בסוף פרשת לך לך, ויהי אברהם בן 9 שנים ו-90 שנה, ויראה אליו, מי נראה אל אברהם? השם. ויאמר אליו, אני אל שדי, יתהלך לפניי, ויהיה תמיד. זאת אומרת, כאן אנחנו רואים שני הבדלים בינו, בין אברהם לבין נוח. אברהם הולך, מתהלך לפני, ולפני השם, לא אלוהים. במילים אחרות, אברהם הוא זה שפותח את הדרך לקדוש ברוך הוא, והוא יוזם לאן ללכת. תעבדוך עמים. ברוך אתה אדוני. אלוהינו, מלך העולם שהכל נגוע. טוב, אז אם ככה, אנחנו רואים שאברהם זה אחד שפותח את הדרך, ועוד שנוח זה מי שהולך אחרי ההוראות. אגב, בואו נשים לב, את האלוהים התהלך נוח, סופי תיבות של האלוהים התהלך נוח, אומר בעל הטורים, סופי תיבות חכם. אלוהים זה מם, התהלך כף, נוח חף, אותיות חכם. אבל שימו לב שזה נוח, זה חכם של סופי תיבות. מה שנקרא, וגם בסדר הפוך. זה מה שנקרא חכם אחר מעשה. כלומר, אחרי שהמעשים התרחשו, בא המנתח של המאורעות, הוא מסביר למה זה היה חייב להיות. כן, בדיוק. והרגע אתה רואה, כלומר, אתה, אחרי שזה קורה, יש לך הרבה מה להסביר. ולכן, אפשר לומר, אדם כזה, צדיק כזה, עם כל הנאמנות שלו לציווי, והוא אדם ישר וצדיק, לא ייתכן שינצל מן המבול. ואף על פי כן הוא ניצל. זה דבר שצריך בירור מדוע. בסדר? עכשיו, בואו נחזור אל הפסוקים. אני מצטער עבור הציבור היקר שנמצא כאן, שהפסוקים לא נמצאים על המסך, אבל יש בכל זאת נחמה בזה שלי יש ספר. אז אני יכול לקרוא. אלה תולדות נוח. איך נקראת הפרשה?
נוח.
נוח. למה? למה לא תולדות?
יהיה
תולדות. איזה? תולדות מי? יצחק. אז איך קוראים לפרשה של אלה תולדות יצחק? למה לא תקראו לה יצחק? או לשתי הפרשות תקרא תולדות, או לשתי הפרשות תקרא נוח ויצחק. צריך הבדל. אז נעשה הבדל. נוח ופרשת יצחק, אלה תולדות יצחק. יותר קשה לבטא אולי, יצחק, נוח כאן. יצחק קשה לבטא. זה הסיפור. המים בהעלותיך. כן? אלא מה? הדבר הזה הוא ממש משמעותי. זה אומר שאצל יצחק מה שמעניין אותנו זה התולדות שלו. אצל נוח מה שמעניין אותנו זה הוא. כי עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. איך למדו את זה? מפה. אלה תולדות נוח, נוח. מה נוח הוליד? הוא הוליד את נוח. איך הוא הוליד את נוח? הוא בנה את עצמו, עשה את עצמו נוח. כן? זה בעצם כמו השאלה בפילוסופיה, האם הקיום קודם למהות או המהות קודמת לקיום. אז נוח, יש מהות נוח, אבל הוא צריך על ידי הקיום להוציא אל הפועל את הנוח שלו. אז אלה תולדות נוח, נוח. אחר כך כתוב, ויולד נוח שלושה בנים. זאת אומרת שעיקר תולדותיו זה מעשים טובים שלו, ופחות חשוב בתולדותיו זה הילדים שלו. כלומר, יש צדיק שעיקרו האישיות הצדיקה שלו. לעומת זה, מה מעניין אותנו אצל יצחק? מה שמעניין אצל יצחק זה שהוא אבא של יעקב ועשיו. לכן אומר רש"י שם, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אומר רש"י, יעקב ועשיו הכתובים בפרשה. זאת אומרת, זה התולדות שלו, יעקב ועשיו. עכשיו, איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים יתהלך נוח. טוב, כולנו מכירים את הדרשה על בדורותיו, מחלוקת על היחס בין נוח לבין אברהם. האם זה לשפחו או לגנותו? בסדר, האמת, אנחנו נראה שאין פה שום מחלוקת, זה אותו הדבר. מה פירוש הדבר? נוח היה ודאי צדיק, אבל יש משהו בדורו שמונע ממנו להוציא אל הפועל את צדקותו. זה דורותיו. הדור כל כך גרוע שנוח לא יכול להתנהג כאברהם. מה עושה אברהם כשהוא רואה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד עיר שלמה? הוא אומר, לא, אני לא מסכים. הוא מנסה להציל את סדום ועמורה. כן, הוא מנסה להציל. נוח מראש ויתר, אי אפשר להציל. אז זאת אומרת שהוא לא כאברהם, בגלל שהוא לא בדורו של אברהם. אבל אם היה מגיע לדורו של אברהם, אז הוא היה מתנהג כאברהם. אנחנו נוכיח שזה נכון, אגב. כן. אבל עוד לא פתרנו את השאלה, למה נוח ניצח? עכשיו יש לי שאלה. כשהמצב של העולם גרוע, כן, כתוב, ותשחט הארץ לפני האלוהים, אז... ותמלא הארץ חמאס, והיה ריבום את הארץ ואיני נשחטה, כי ישחית כל בשר ידרכו על הארץ. כשהמצב גרוע, מה עושה הצדיק? מה התפקיד של הצדיק בעולם גרוע? להתפלל, מה עוד? לתקן, איך מתקנים? אז אצל אברהם כתוב, ויקרא בשם השם. צריך לקרוא בשם השם. ומה עם נוח? בואו נראה. אבל יאמר אלוהים לנוח קץ כל בשר. אני מציע שאנחנו נקרא את מה שנוח צריך לעשות. עשה לך תיבת עצי גופר. שאלה, מה פירוש המילה תיבה? תיבה בעברית זה שני דברים.
מילה.
זה או קופסה, תיבה, או מילה. נכון? ראשי תיבות. מה זה ראשי תיבות? ההתחלה של המילים. אז עשה לך תיבה, תגיד את המילה שצריך להגיד. מהי המילה שהוא צריך להגיד? לקרוא בשם השם. עכשיו בואו נראה איך זה קורה. וזה אשר תעשה אותה 300 אמה אורך הטבע, 50 אמה רוחבה ו-30 אמה קומתה. נפלא. יוד כפול ה, כמה זה?
50.
וו כפול ה, כמה זה? 30. יוד כפול ה כפול וו, זה יוצא כמה?
300.
אז זה המידות של הטבע. עשה לך טבע, כלומר שם השם, זה המידות של הטבע. עכשיו, אברהם כשמבין את המצב, אומר את הטבע, כשנוח מבין את המצב, הוא בונה טבע. עכשיו, יש פסוק בספר משלי, מגדל עוז שם השם. בו ירוץ צדיק, ונסגר. זאת אומרת, מה זה בו ירוץ צדיק? כלומר, בתוך המגדל, כלומר, יש איזה אסון, אתה רץ אל המגדל עוז, כלומר, אל המצודה, כדי להינצל, בו ירוץ צדיק ונסגר. אז הוא נכנס לתוך שם השם וניצל. זה בדיוק מה שעשה הנוח. אל הוא צדיק שנכנס למגדל עוז וניצל. איך מה המגדל עוז? שם השם. יוד כפול ה, ו כפול ה, יוד כפול ה, כפול ו. בסדר? עכשיו,
לפני נוח כתוב, אז
הוא אוכל לקרוא בשם השם. זה נכון. ואז מה?
נוח לא
מחדש. התחילו
לקרוא בכל השם.
זה לא קשור לעניין. דווקא נוח לא קרא בשם השם. דבר נוסף, לא קראו בשם השם, רק אוכל לקרוא. ואוכל, הסברנו מה זה אוכל. התחילו, נכון? להתחיל ולא לגמור, זה עבודה זרה. לכן אמרו חז"ל, אז הוא יוכל לקרוא בשם השם, שהמציאו את העבודה זרה. כן, בבקשה אדוני. מרטין בובר כותב שנוח הוא צדיק עם פלץ. עם פלץ. כן, זאת אומרת, בתוך פרווה. יפה, יפה. יאמר לשבחו של מרטין בובר שהוא היה גר פה קרוב. בגלל חבר'ה, כן. רבותיי, אתם לא נותנים לשמוע להתבטא, זה לא יפה. מה, מה אתה אומר?
אני מעט את שבר מה.
ודאי.
מה ההבדל בין אברהם למסור ונוח עם הדובר? נוח, הוא היה שבין.
תודה רבה לשמואל, הדברים נפלאים, היה חבל שקיצרת. עכשיו יש בספר הזוהר יש שיחה, יש תיאור של שיחה בשמיים בין נוח למשה. משה ונוח יושבים שם בגן עדן, יש להם זמן, ומשה אומר לנוח, אתה לא הצלת את הדור ואני כן, אני הצלתי את הדור. ונוח עונה לו תשובה מאוד מעניינת, הוא אומר לו, אם הייתי מציל את הדור לך לא היה דור להציל. כי, לא, כי העולם היה נשחט כל כך שבעצם כבר לא הייתה תקווה לאנושות. אז תגיד תודה שאני לא הצלתי כדי שאתה יהיה לך אחר שאתה יכול להצליח. כן? אז כך שאנחנו צריכים להבין לפעמים שהתהליכים בהיסטוריה עוברים גם דרך דברים קשים, ולפעמים אין מה להצליח, וזה עצמו מה שבונה את הקומה החדשה. אבל בואו נראה, מה אומר הקדוש ברוך הוא לנוח אחרי שהוא אומר לו להיכנס אל הטבע? אז והקים אותי את בריתי איתך ובאת, מה?
למה
השם מציל את אברהם? אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו עוד לא יודעים למה השם מציל אותו. אנחנו לאט לאט נגלה את זה, התורה תגלה לנו, אל תדאגו. והקימותית בריתי איתך ובאת אל התיבה אתה ובניך, ואשתך ותשב בניך איתך, ומכל החי, מכל בשר, שניים לכל תביא אל התיבה. זאת אומרת, שניים זה מה שצריך, כדי להמשיך את הנימים. על איזה ברית? באמת כבר המפרשים התלבטו בזה. מהי הברית שהוא קראת איתו, שהוא צריך להקים אותה? נכון. אז יש אומרים שזה הברית עם אדם הראשון, שקראת איתו ברית, שישמור על עולמו. זה לא פשוט. עכשיו, הוא אומר כאן, זכר ונקבה יהיו. למה זכר ונקבה? כי אי אפשר לפחות ולרבות, בלי זכר ונקבה. מהאות כמיני ומלבמה לבינה, מכל רמז האדם הלינו, שניים מכל, יבואו אליך להחיות. כלומר, אנחנו רואים, הסגנון של הפסוקים כאן הוא סגנון מינימליסטי. אתה תיקח את המינימום הנדרש כדי להמשיך את החיים. ואתה, קח לך מכל מאכל אשר יהיה אחד ואספת אליך, והיה לך ולהם לאוכלה. יש כאן נימה מזלזלת. אתם צריכים לאכול. אתה והבהמות צריכים אוכל. תיקח מה שצריך כדי לחיות. אולי אותו אוכל, או על כל פנים, אתה תאכל כדי לחיות. ויעש נח ככל אשר ציווה אותו אלוהים, כן עשה. עד כאן הפרשה הראשונית. עכשיו, כל מה שאמרתי, עומד להיהרס על ידי הפסוק הבא. כלומר, הסברנו עד עכשיו, שנוח הוא צדיק של אלוהים ולא של השם, שהוא הולך אחרי אלוהים ולא לפניו, שהוא רק מצא חן, לא מספיק צדיק. ופתאום אנחנו נראה פסוק שיגיד את ההפך הגמור מכל מה שאמרנו עד עכשיו.
מצא חן בעיני אדוני.
לא, זה פסוק הזה כבר ראינו. אני רוצה לקרוא את הפסוק, אתם תראו, פרק ז', פסוק א', ויאמר השם לנוח. פתאום זה יתקיר רק כשמדבר איתו. לא, מה? לפני כן ויאמר אלוהים, עכשיו ויאמר השם. מה הוא אומר לו? בוא אתה בכל ביתך אל הטבע, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אז הוא כמו אברהם, מתהלך לפני השם. השני הפסוקים סותרים זה את זה. עכשיו בואו נמשיך, זה לא רק זה. מכל הבהמה הטהורה, תיקח לך שבעה שבעה. אנחנו עכשיו פתאום מגלים שיש בהמה טהורה, יש בהמה לא טהורה. לפני כן לא דובר על זה בכלל. וכמה צריך לקחת? פתאום שבעה, לא שניים. ולפני כן זה היה זכר ונקבה. מה אומר לנו הכתוב? תיקח לך שבעה שבעה, איש ואשתו. כלומר, אדון ג'ירף וגברת ג'ירפה מוזמנים להיכנס אל התיבה, זה מושב זה וזה. כן, פשוט, הכל משתנה כאן. זה אפילו מגוחך קצת, לדבר על בעלי חיים כאיש ואשתו. כאן אנחנו עוברים ממדרגה של הכרח טבעי, אנחנו עוברים לתוכן מוסרי. המספר שבעה הוא מספר הנדרש בשביל הקורבנות, זאת אומרת שיש פה עבודת השם, ויש איש ואישה, זה יחס מוסרי בתוך הזוג. משהו השתנה כאן. אז המחקרים מבקרי המקרא, הם אומרים שיש פה שתי פרשיות שנכתבו על ידי שני מחברים. המחבר של הפרשה הראשונה האמין באלוהים, והשני האמין בשם. האחד ראה את נוח בתור צדיק של אלוהים, השני ראה אותו בצדיק של השם. ברור, זה נקרא שטחיות. כן? כלומר, קשה מאוד למבקרי המקרא להבין מסר מורכב. אז אם אתה אומר מסר מורכב, זה סימן שזה שני מחברים, והאורך לא שם לב. אבל, אפשר לקרוא את זה לגמרי אחרת. כשהקדוש ברוך הוא אומר, אותך ראיתי צדיק לפניו. מה קורה שאותך ראיתי? תגיד, כי אתה צדיק לפניו. אותך ראיתי, משמע שהקדוש ברוך הוא מגלה לנוח, שיש משהו שאפשר לראות בו שאף אחד אחר, חוץ מהקדוש ברוך הוא לא רואה. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני ראיתי, אף אחד לא רואה. מה ראיתי? ראיתי שאתה צדיק לפניי. כלומר שאתה אברהם. אתה אברהם שלא יכול להתבטא. בגלל לפניי, בדור הזה, הדור הזה לא נותן להתבטא. אז זה הדור. זאת אומרת, תארו לעצמכם משל אדם, נדיב מאוד, יש לו הרבה כסף לחלק, אבל הוא באי בודד, ואין לו למי לתת. אז אתה אברהם, רק שזה אברהם שלא בא לידי ביטוי עדיין, בתוך הזהות שלך זה נמצא. אגב, אותך ראיתי, איך מאייתים את המילה אותך? א' ו' תפך. תסתכלו כאן, זה בלי ו'. פה זה בלי ו'. כאילו כתוב איתך. כלומר, יש איתך צדיק לפניי, כלומר, אברהם כבר נמצא בתוכך, והוא עתיד להתגלות. זאת הסיבה שאתה נמצא לה. זאת אומרת, אכן, לעומת הזכות, זה לא שיש זכות או קפריזה אלוהית. כן? אצל הגויים הם מדברים על זה שאכן זה קפריזה של אלוהים. הוא החליט ככה, ללא שום סיבה להציל את נוח. לפי מה שאנחנו לומדים כאן, אכן זה זכות נסתרת. כלומר, זכות לא של המעשים, אלא זכות של הזהות. זכות של הזהות, זה מה שנקרא בעברית שלנו, סגולה. כלומר, יש בתוך נוח, מה שאין בשאר הצדיקים, יש הזהות של אברהם.
לא,
כן, כי כבר הייתה זכות. הייתה גם זכות של המעשה. כן, אבל כאן יש זכות רק של הזהות. ולכן נוח מצא חן בעיני השם, על זה נאמר, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם, חזל אמרו, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו ראוי. מה זה ראוי? לא רואים. אבל זה נמצא שם. בסדר? אז עכשיו יש לנו הסבר, למה נוח נמצא? בסדר? טוב. ועל זה נאמר בהמשך, ויעש נוח, ככל אשר ציווה הוא השם. לפני כן, ככל אשר ציווה אותו אלוהים כן עשה, עכשיו ככל אשר ציווה הוא השם. עכשיו תראו עד כמה שהדברים מדויקים, כי כשהוא נכנס לתיבה, כתוב, רגע, לא, 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 כתוב, והבאים זכר ונקבה, מכל בשר באו כאשר ציווה אותו אלוהים, ויסגור השם בעבר. כלומר, בהתחלה הוא עושה ככל אשר ציווה אותו אלוהים, ואז השם סוגר בעדו. כן, אבל מה זאת אומרת? זה השם, לא אלוהים. כלומר, זה מה שמציל אותו. זה שיש לו זכות לפני השם, זכות הזהות. אתה אומר שאלוהים זה מידת הדין והשם זה מידת הרחמים. יש לי שאלה. מניין לך שאלוהים זה מידת הדין? לא יודע, אני לא יודע מה זה כל מקום. בואו נראה מה אומרת התורה על המילה אלוהים. הפסוק הראשון, כן, נכון. הפסוק הראשון של התורה מזכיר שם אלוהים, נכון? מה כתוב שם? נכון, כתוב מידת הדין שם?
לא.
לא, אז אל תגיד לי שאלוהים זה מידת הדין. אמנם סיפרו לך את זה בגן. רגע, רגע, אני בלי פירושים. אני קודם קורא קצת פשוטו של מקרא. כשאני קורא בפשוטו של מקרא, אני רואה שאלוהים זה מי שברא את העולם. עכשיו, העולם שהוא ברא, אני גם רואה שהוא מתפקד על פי הטבע.
מה זה השם?
רגע, אנחנו לא בורחים, אנחנו באמצע להסביר מה זה אלוהים. אז אלוהים זה יוצר הטבע. זאת אומרת, מידתו של אלוהים זה מידת הטבע. חוקים קבועים. לכן אומרים מידת הדין. עכשיו, יוצא שאם יש אסון טבע, אז מי צריך להינצל? אנחנו רגילים לומר שאם יש אסון טבע, למשל צונמי, מי שניצל זה הצדיק. אבל האמת המציאותית שמי שניצל זה מי שיודע לשחות, או שיש לו גלגל הצלה. ולכן לא מספיק להיות צדיק לפי מידתו של אלוהים כדי להינצל מן המבול. צריך להיות צדיק לפי מידתו של השם. השם מי שמעל הטבע. אברהם הוא צדיק ההולך לפני השם, לכן כשהוא נכנס לקבצן הוא יוצא. ולכן היה תימה למה נוח ניצל. אז זה אנחנו רואים שיש הבדל בין פרק ו' לפרק ז', שבפרק ו' הוא צדיק לפי מידתו של אלוהים, בפרק ז' הוא צדיק לפני השם. וזה מסביר את התפילות של המעמד של נוח, שהבאים זכר ונקבה, זה הדרישה של אלוהים, לא איש ואשתו, ואז והבאים זכר ונקבה כאשר ציווה אותו אלוהים, ויסגור השם בעדו. זאת אומרת, שמידת השם שהיא מעל הטבע היא זו ששמרה עליו בזכות הזכות של הזהות שיש בתו נוח. עכשיו אני רק רוצה לציין שהדברים שאמרתי לך עכשיו נאמרו בדיוק במילים האלה לפני כמה דקות. כן, בבקשה. לא כתוב ויסגור אלוהים בעדו.
ויסגור השם בעדו.
נכון.
אני אגיד ש...
אין בעיה, אבל למה השינוי בין אלוהים להשם? זאת השאלה. מה? אתה צודק שיכול להיות שנוח לא יכול לסגור לבד, אבל בכל זאת אם כתוב כאשר ציווה אותו אלוהים אפשר לכתוב ויסגור אלוהים, וכן כתוב ויסגור השם. אז אנחנו מבינים שההצלה מן המבול נובעת מההתגלות של השם, לא של אלוהים.
שאלה
הייתה,
שאומר ויסתור השם
בעדו, היו כנראה
אנשים שרצו להיכנס
לטבע בכוח. כן, זה אתה צודק, ולכן צריך לומר שהקדוש הוא מתערב, אבל השאלה היא מדוע הוא מתערב בתור שם השם ולא בתור שם אלוהים. זאת השאלה. אגב, יש במדרש שבאו לשבור את הטבע, והקדוש הוא הקיף את התיבה בדובים ואריות, והדובים ואריות היו הורגים כל מי שהיה מנסה להתקרב. מעניין, מאיפה המדרש לקח את זה? זה לא כתוב בתורה. אז אני אגיד לכם איפה זה כתוב, איפה המקור הקדום. בעלילת גילגמש. בעלילת גילגמש. שם זה כתוב. שכאשר הצדיק ההוא בנה את התיבה, באו אנשים לשבור את התיבה, ואז באו דובים ואריות והקיפו את התיבה והיו הורגים. מעניין שהסיפור הזה שנמצא בעלילת גילגמש הגיע גם למדרשים. בסדר? אגב, אם כבר אנחנו מדברים על כך, מכירים כולם את זה שאברהם שובר את הפסלים?
כן.
איפה זה כתוב?
בגדול.
במדרש. אתם יודעים עוד מקום איפה זה כתוב? לא, בקוראן, בקוראן זה כתוב, כן. טוב, בסדר, אפשר להגיד שהקוראן לקח מהמדרשים שלנו, אבל בסדר, תדעו לכם שיש לי תמיד מסורות. גילגמש? גילגמש זה איזה גיבור מיתולוגי קדמון, שמדברים עליו באגדות הבבליות העתיקות, הבבליות והשומריות העתיקות, ושם בסיפור הזה, סליחה, גילת גילגמש, יש גם תיאור של המבול, המבול והתיבה ונוח והכל. כן, זה סיפור שנכתב הרבה לפני שניתנה התורה לישראל. בסדר?
זה חושב שאנחנו לקחנו
ממנו? ברור. זאת אומרת, גילגמש לקח מהמציאות. המציאות היא שהיה מבול והייתה תיבה. עכשיו, הסיפור הזה סופר גם בעלילת גילגמש וגם בתורה. לא, הוא לא היה היסטוריה, הוא היה גיבור מיתולוגי. הכל בסדר.
אז השקר רצה להיכנס לארץ,
כן,
ונוח אמר לו הולך תביא בנידור, שרה הביא את הפוליטה.
יפה, יפה. טוב,
כתוב,
כן, מה שמערבי אומר זה ש כשהשקר רצה להיכנס לפוליטיקה, אלסה, רצה להיכנס לתיבה, אז נוח אמר לו תביא בת זוג, ואז הוא הביא את הפוליטיקה. עכשיו, זה מזכיר לי דברים שאמר בזמנו יהודי יקר, הרב דוקטור יוסף בונג, זיכרונו לברכה, שאמר שפוליטיקאי זה על משקל בורסיקאי. כן. טוב, הוא אמר את זה, נכחתי
בשיח הזה. טוב.
עכשיו, יש פה שאלות בתיאור של המבול, שאלות רבות, כן? לגבי לוח השנה. אני רוצה לקרוא לכם כמה פסוקים. כתוב, ויהי לשבעת הימים, ומי המבול היו על הארץ, בשנת 600 שנה לחיי נוח. בחודש השני. ב-17 יום לחודש. ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וערובות השמיים נפתחו. אז פה בינתיים אני די מסודר. מתי התחיל המבול? י' ז' בחודש השני. חודש השני, יש לו, רבי אליעזר אומר מר חשבה, רבי יהושע אומר אייר, אבל ברור, י' ז' בחודש השני היה, היה המבול. עכשיו, אנחנו לצורך הלימוד, אנחנו ננקוט לפי השיטה של רבי אליעזר, שהיא השיטה המרכזית ברש"י, אז י' ז' בחשבה. אוקיי. ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה, בעצם היום הזה בנוח ושם וחם ויפת בני נוח ושת נוח ושלושת בן שבניו איתם אל הטבע וכו' וכו'. ואז יש לנו תיאור עד ותנח הטבע, אני קורא כאן בפרק ח' פסוק ד', ותנח הטבע בחודש השביעי, ב-17 יום לחודש על הרי ארד. שאלתי, מה זה החודש השביעי? אם אנחנו נאמר שהחודש השני זה מר חשבה, אז מה זה השביעי? שביעי זה סיבה? אם חשבן הוא השני, אז מי הוא הראשון? תשרש. אז מי הוא השביעי? ניסן, נכון? ותנח הטבע בחודש השביעי על הרי ארד. אז אני אומרים שביעי, אז מן הסתם, ניסן. אני קורא ברש"י, אומר סיוון. למה? שהוא שביעי לכסלו שבו פסקו הגשמים. כלומר, במקום שביעי לתשרי, זה שביעי לכסלו. מעניין. טוב, בואו נמשיך. והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי. בעשירי, באחד החודש, נראו ראשי הערים. מה זה העשירי? עשירי זה? סיוון. אבל הוא אמר לסיוון הוא קרא שביעי.
כל הלשון.
אני מנסה להבין את רש"י. אז רש"י אומר אב. למה? שהוא עשירי למר חשוון, שבו התחילו הגשמים. כלומר, בינתיים אני מבין שיש לנו שלוש ספירות שונות. בהתחלה אנחנו סופרים לתשרי, כשאנחנו אומרים מתי התחיל המבול, אחר כך אנחנו סופרים לכסלו, כשאנחנו אומרים מתי נחה הטבע, אחר כך ספירה שלישית, אנחנו סופרים לפי מר חשבן, כשאומרים מתי נראו ראשי הערים. שלושה לוחות שנה שונים, אחד ביד השני. לא מובן, נכון? אבל לא מבין, איך אתה ממספר את החודשים? האם אתה ממספר? צריך נקודת התחלה.
אם חשבן הוא שני,
לא.
חשבן, לפי רבי
אליעזר. אם הוא שני,
אז אני סופר. כסלו, טבת, שבט.
לא, חשבן, בבקשה.
ניסן, אייר, סיוון, שביעי.
רגע.
לפי רבי אליעזר.
רגע, אנחנו מדברים כאן על הפסוק, אנחנו נדבר על החודש העשירי.
אז אותו דבר עכשיו. סיוון שביעי, תמוז, אב.
אלול, אז עשרה עוד עשירי אלול. ורש"י אומר לך, אב, שהוא עשירי במר חשוון, יוצא לפי זה שבפסוקים סמוכים זה לזה, לפי רש"י לפחות, התורה מתחילה בספירה שראשיתה תשרי, אחר כך ראשיתה כסלו, אחר כך ראשיתה מר חשוון. זה סופר לא הגיוני, אני לא מבין מה קורה כאן. בסדר? טוב, דבר נוסף...
לא ראשיתה, זה לפי האירועים. לא מדבר על הראשית שנה.
איך אתה ממספר את הקודשים? אתה ממספר לפי שלוש שיטות שונות. סליחה, אדוני לא שם לב במחילה למה שאנחנו אומרים. הרי התורה מספרת מתי התחיל המבול, מתי נפחה התיבה, מתי נראו ראשי ערים. בסדר? עכשיו, כשהיא רוצה לספר לנו את זה, היא אומרת לי, התחלת המבול בחודש השני. מה זה השני? שני לתשרי. נכון? מה חשבל? שני לתשרי. היא אומרת לי שהיא נחה בחודש השביעי, רשם לך, שביעי לכסלו. כי זה, אז פסקו הגשמים, ואז התיבה נחה בחודש סיוון. שביעי הפך להיות סיוון. אחר כך הוא אומר לך, נראו ראשי ערים בחודש העשירי. למה אתה קורא לו עשירי? כי הוא עשירי למרחשוון. זאת אומרת שאתה ממספר את החודשים לפי שלוש שיטות שונות. מובן? זה לא נכון. אתה לא מקשיב למה שאני אומר. מה?
ספירה ראשונה.
עד מתי
התחיל המוקדות.
כן, אבל אז היה צריך להיות. רגע. אם אנחנו נסכים עם רש"י שהתיבה נחה בחודש השביעי, הכוונה סיוון. נכון? היה צריך לקרוא לזה החודש התשיעי. היה צריך לקרוא לזה התשיעי. התורה קוראת לזה השביעי. ואם התיבה נחה, אחר כך נראו ראשי הערים בראש קודש אב, אז התורה הייתה צריכה לקרוא לזה החודש האחד עשר. והיא לא עושה את זה. מובן? אז יש פה שלוש שיטות שונות איך למספר את החודשים. לפי השיטה
הראשונה.
זאת הבעיה. אבל עברו תשעה חודשים ממה? אבל ממה? לא, הוא אומר לך בהתחלה, האירוע הראשון זה מסוף הגשמים, אחר כך הוא אומר מתחילת הגשמים. תחליט. אולי רשיטה, אני איך משהו, כשהייתי ילד, פעם התקשנו בהבנת דברי רשי, באיזה משהו גיאוגרפי ברשי, אמרתי למורה שלי, רשי כתב כך כי הוא לא ידע גיאוגרפיה, לא ידע גיאוגרפיה, ואז המורה שלי אמר לי, כשתהיה גדול כמו רשי, תוכל להגיד שרשי לא ידע גיאוגרפיה, אז אני למדתי מזה שני דברים, האחד, שצריך להיזהר איך מדברים על רש"י. שתיים, שאפשר לחלוק על רש"י. אם תהיה גדול גמור, אין בעיה, אפשר לחלוק. אבל רש"י מן הסתם חשב על הדברים האלה. אז זה לא כל כך מובן הסיפור הזה. מה רש"י רוצה לומר בזה? טוב, אחר כך יש לי עוד בעיה. כשהארץ מתייבשת, והיא באחת ושש מאות שנה, בראשון באחד לחודש, חרבו המים מעל הארץ. מה זה בראשון?
תשרי.
אומר רש"י תשרי. כלומר חוזרים לספירה לפי המספור הראשון. כלומר יש לנו פה ארבעה סיפורים שונים. או שמתחילים מתשרי, או שמתחילים מכסלו, או שמתחילים מחשוון, או שמתחילים מתשרי. לא מובן, נכון?
עכשיו כי הבעיה היא שלא
נשארה העשירית,
זה לא ברור. היתר
מסודר. לא. גם היתר לא מסודר. למה להתחיל לספור מהפסקת הגשמים? ולא להתחיל לספור מתחילת השנה, פשוט מה? ובחודש השני, בשבעה ועשרים יום לחודש, יבשה הארץ, זה חוזר להיות
מועד. חודש השני, מעלילות
מאוד רבה.
חודש השני, זה שנייה, עוד שבעה חודשים.
נכון, זה בדיוק מה שרש"י לא עושה. אז בקיצור, יש לנו פה תעלומה גדולה להבין את סדר הזמנים של המבול, יכולנו אולי באמת להגיע לפתרון, אבל המציאות היא שזה יקרה רק בשנה הבאה. שנה טובה.